عرف ما عندي شوخان؟
ها؟
عرف ما عندي شوخان؟
لا لا بسنة
אני במרחק כזה אני פטור עם מסכה, לא? כמה יש לנו פה? יותר משני מטר פה. רגע, צריך פה ללחוץ על משהו? מה? בסדר? אז אנחנו עוסקים בעזרת השם בפתיחה במסכת חגיגה. כל מסכת שנכנסים אליה, כל נושא שנכנסים אליו תמיד כדאי כמו שאמרתי גם אתמול במבוא, אתמול היה מבוא. עכשיו זה פתיחה, ואחר כך בעזרת השם כניסה לתוך העניין עצמו. אז כנס ישר לתוך העניין. כמה, שלוש שאלות, שלוש הערות, שאלות, אם אפשר לומר, בעיקר דרך הרמב״ם, כמו תמיד, ומתוך כך, לנסות לראות איזה יסוד שיוצא מתוך הדברים האלה. אז כשאנחנו מסתכלים ברמב"ם בספר המצוות, יש שלישיית מצוות שהם ממש אפשר לומר קבוצה משותפת. קבוצה משותפת של מצוות שהן למעשה אפשר לומר כמעט הולכות כיחידה אחת, גם בגמרא, בברייתא שמופיעה בגמרא וגם ברמב״ם. אלא שהסדר פה הוא מאוד משמעותי, השינוי שיש בסדר. כיוון שהסדר כמו שהוא מופיע בגמרא, כמו שרואים במקור הראשון, אתם מן הסתם עוד לא הגעתם לדף וו עמוד ב', אלא אם כן מישהו כבר מתחיל ככה לרוץ קצת בבקיאות קדימה, אז הגמרא הברייתא מביאה, רבי יוסי הגלילי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל, ראייה וחגיגה ושמחה. חשוב לשים לב לסדר כמו שמופיע בברייתא. אבל הרמב״ם, כשהוא מביא את הדברים, אז קודם כל אתם יכולים לראות, מצווה נ"ב, שנצטווינו לעלות למקדש שלוש פעמים בשנה, והוא אומרו שלוש רגלים תחוג לי בשנה, והוא התברר בכתוב שהעלייה הזאת היא שיעלה עם קורבן שיקריבו. לשון ספרי, שלוש מצוות נוהגות ברגל, ואלו הן חגיגה וראייה ושמחה. וכן אמרו בגמרא חגיגה, שלוש מצוות נצטוו ישראל ברגל, חגיגה, ראייה ושמחה. ועניין חגיגה זו שיקריב קורבן שלמים. אז הרמב״ם, זה ממש מפתיע, כי הרמב״ם מצטט את הגמרא בדף רב עמוד ב', וכשהוא מצטט את הגמרא, הוא מצטט אותה באופן כזה שהחגיגה קודמת לראייה. ברור שהשלמי שמחה הם מספר שלוש, הם בסוף. אבל החגיגה היא קודמת לראייה, למרות שבברייתא בגמרא, הראייה קודמת לחגיגה, הרמב״ם מקדים את החגיגה. עכשיו, מה ההגדרה של חגיגה? אנחנו תכף נחזור לזה. הרמב״ם אומר, והוא שיקריב קורבן שלמי. זה עניין חגיגה. צריך להבין מה זה הדבר הזה, אבל זה עניין חגיגה. מצווה נ"ג זה הראייה, והוא אומרו יתעלה שלוש פעמים יראה כל זכורך, ועניין מצווה זו שיעלה האדם עם כל בן זכר שיש לו, יעלה למקדש ויקריב קורבן עולה כשיעלה, והקורבן הזה הוא הנקרא עולת ראייה. אז עולת ראייה כפשוטו זה עולה, כמובן זה לא שלמים, וכשמו כן הוא, זה עולה שמקריבים כשעולים, להיראות, לעלות לרגל ולהיראות לפני השם. הקורבן שמביאים על ההיראות הזאת לפני השם הוא נקרא ראייה, והשלישי זה השמחה ברגלים, שאפילו לא נקרא את זה, למרות שזה נושא מאוד מעניין כשלעצמו, הנושא הזה של המצווה, של השמחה ברגל. מי שפה נשוי, אז יש לו פה, יש לו מה לעסוק במצווה הזאת בעיון, כי הוא צריך לקנות לאשתו בגדים או תכשיטים, משהו שמשמח אותה לפני כל רגל, וכשיהיה לו ילדים בעזרת השם, אז לשמח אותם גם במה שמשמח את הילדים, וככה עושים שמחה. שמחה עושים על ידי זה שקונים דברים שמחים, קונים שמשמחים, וכמובן בית המקדש היה לזה הגדרות מסוימות, והיום זה קצת שונה, אבל אנחנו לא נכנסים לזה, כי זה באמת בפני עצמו, לא נוגעים בזה בכלל. אז אם כן, אם אני מסכם, שאלה היא פשוטה, לא מסובכת, אנחנו מחפשים את העניין למה הרמב״ם משנה את הסדר שכתוב בברייתא בגמרא. זאת הערה הראשונה. אגב, מאוד מעניין, להשלמה, תראו במקור שלוש, הרמב״ם כידוע בפתיחת כל הלכות, בכותרת, כותב בתמציתיות את כל המצוות שהולכות להופיע באותו סדר הלכות, באותו מקבץ הלכות. אז בהלכות חגיגה יש בכללן שש מצוות, והמצווה הראשונה זה להיראות פני השם, והמצווה השנייה זה לחוג בשלושה רגלים. מצווה השלישית זה לשמוח ברגלים. אז מה קורה פה? מה הרמב״ם עשה פה? הקדים את הראייה.
עשה לפי הברייתא,
הקדים את הראייה, וגם כמובן בהלכות עצמם, זה ברור, ההלכות עצמם תדעו כלל. ההלכות עצמם הולכות לפי הסדר שאתם רואים בכותרת של ההלכות. זאת אומרת, אם הכותרת של ההלכות זה ראייה, חגיגה ושמחה, אז אתם יודעים שגם בסדר ההלכות ברמב״ם זה יהיה הסדר. זאת אומרת, לא יהיה סדר אחר בכותרת ובהלכות עצמם, זה יהיה אותו סדר. זאת אומרת שהרמב״ם בהגדרה בספר המצוות הקדים את החגיגה, ובהלכות עצמם, כשהוא מגיע להלכות עצמם, הוא שוב חוזר לברייתא כמו שהיא כפשוטה, ומקדים את הראייה. כל הסיפור הזה אנחנו רוצים להבין, בעצם מה שזה ידרוש מאיתנו, תכף נראה, זה להבין לעומק את המהות של לפחות חלק מהמהות של הקורבנות האלה. אז עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה היא מאוד מאוד בולטת מכל מי שקורא את ההלכה הראשונה בהלכות חגיגה במקור 4, פרק א' הלכה א', גם בשאלה ששאלנו בסוף, ביקשנו למצוא את ההבדל בהגדרה, את השוני, איך הרמב״ם הגדיר את החגיגה ואיך הוא הגדיר את הראייה. אני פשוט נקרא את זה ביחד והדברים כבר יעלו בצורה פשוטה, וודאי ראיתם את זה, מי שעיין בדפים לפני כן, אומר הרמב״ם ככה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכל רגל משלוש רגלים, ואלו הן הראייה, שנאמר יראה כל זכורך, והחגיגה שנאמר תחוג להשם אלוהיך, והשמחה ושמחת בחגיך. הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו באזרה ביום טוב הראשון של חג, או יראה, נראה או נראה פניו, ויביא עמו קורבן עולה מן העוף, בין מן הבהמה וכו'. ומי שלא הביא עבר על עשה ולא תעשה, יפה. הלאה, מעשה החגיגה, אף מי שלא עשה מעשה, החגיגה האמורה בתורה, אני מדלג שתי שורות הלאה, היא שיקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג בבואו להיראות. והדבר ידוע שאין השלמים באים אלא מן הבהמה וכו'. ואז הוא ממשיך עם דברים נוספים. ההבדל הוא מאוד מאוד צועק וברור. כשמדובר על הראייה, אז הקורבן הוא הדבר הנלווה לראייה. זאת אומרת, זה מתחיל מזה שהוא צריך להיראות, וכשהוא בא להיראות, אז אומר הרמב״ם, ויביא עמו קורבן. זאת אומרת, זה ברור שיש קודם כל את עצם העלייה, וחוץ מזה יש להביא קורבן כשעולים. אבל כשהוא מדבר על החגיגה, אז עם מה הוא מתחיל? הוא מתחיל ישר עם הקורבן. הוא אומר, החגיגה האמורה בתורה היא מה? היא שיקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג. אבל אין לזה כמעט זכר, חוץ מזה שאת החגיגה הזאת צריך לעשות כמובן ברגל, וזה לא סתם ברגל, תכף נראה את זה, זה כמובן מאוד מהותי, אבל בתיאור של הרמב״ם, הרמב״ם אומר, מה זה חגיגה? תביא קורבן, תביא שלמים, זה חגיגה. כשמדובר על ראייה, אז זה לא תביא עולת ראייה, אלא תבוא להיראות, שוב, כשמו כן הוא, ראייה. ראייה זה קודם כל תבוא להיראות. כשאתה בא להיראות, תביא גם קורבן. אז אם כן, זה ככה, זה מצד אחד שאלה, כמו כל דבר, למה ההבדל? מצד שני, זה כמובן מוביל אותנו, ותכף יוביל אותנו, להבדל המהותי בין הקורבנות האלה וממילא לסדר וכו' וכו'. אז עד כאן שאלה שנייה, הערה שנייה, חידוד של ההבדל, לנסות להבין את ההבדל לא רק בלשונו של הרמב״ם, אלא בין שני הקורבנות הללו. כן. לא נראה לי, זה לא קשור לנושא של עכשיו. צורה פשוטה, לבוא לירושלים עם כל בן זכר שיש לו, פשוט פיזית לבוא ולהיות שם בעזרה. אחר כך יתבררו הדברים בתוך הסוגיות, אולי גם בשבוע הבא בשיעור הכללי, גם קצת על הגדרים של המצווה הזאת של העלייה לרגל. אבל כרגע זה, העניין הוא עניין אחר, אז אני לא נכנס לזה. הערה שלישית, ואז נעצור את זה ונעבור לחלק השני. תראו בבקשה רגע במקור 5 את הדברים של הרמב״ם. אומר הרמב״ם ככה, יוצאים ישראל ידי חובת שלמי שמחה בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה, והכהנים בחטאת ואשם ובבכור ובחזה ושוק, שמצווה זו היא לשמוח באכילת בשר לפני השם, והרי אכלו. אבל אין יוצאים ידי חובתן, לא בעופות ולא במנחות, שאינן בשר המשמח. מה אומר פה הרמב״ם? לכאורה תגידו, מה זה? זה מין הלכה שולית כזאת, מה, בשימה אני מביא את ההלכה הזאת? אבל תכף תראו שזה יהפוך להיות דבר מאוד משמעותי. הרמב״ם אומר, תראה, כשאתה מביא את השלמי שמחה, אין לתורה שום בעיה שתשתמש לצורך השמחה הזאת בכל מיני סוגי בשר שממילא אתה צריך לאכול אותם. לדוגמה, אם נדרת איזה נדר, במשך השנה, סתם נדרת נדר בכלל 4 חודשים לפני פסח, איזה יום אחד באמצע החורף, פתאום נדרת איזה נדר, אתה לא מיד רץ לזה, הגיע פסח, אתה עולה לבית המקדש, מביא את הבהמה שהבאת, אומר, אתה יכול לקחת את הבהמה הזאת, אתה גם יוצא ידי חובה של הנדר שנדרת, וגם, זה גם השמי שמחה שלך. וכן על זה הדרך, כל הדוגמאות שהוא מביא פה. אתה יודע, בסדר, אז מה העניין בזה? כל העניין בזה הוא, אני אגיד את זה רגע בעל פה, תכף אני אקרא את זה גם בפנים, בלשונו של אחד המפרשים, שבקורבן חגיגה זה לא ככה. כלומר, זה שהרמב״ם כותב את זה בשלמי שמחה, וזה כמובן על פי הגמרא, כי זה דווקא בשלמי שמחה. אבל בשלמי חגיגה, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. אתה לא יכול להביא, לתפוס, הייתי קורא לזה, יכול לתפוס טרמפ, כן? זה נראה לתפוס, לא, שניהם זה שלמים, אבל פה אתה יכול לתפוס טרמפ, ואתה כבר ממילא אוכל, אז אתה פשוט לוקח את זה כבר לשלמי שמחה. כשמדובר על זה, אתה לא יכול לתפוס טרמפ. על חגיגה, אתה לא יכול. אתה צריך להביא קורבן שהוא מיועד לדבר הזה. בלשונו של ספר דבר שבמניין, יהודי שהיה חי בדורנו לפני הרבה שנים, ויש לו חיבור שנקרא דבר שבמניין על ספר המצוות לרמב״ם, והוא כותב ככה, וצריך עיון, שואל את השאלה, למה גרה בשר החגיגה מבשר נדרים ונדבות, והכהנים שיוצאים מדי שמחה באכילת חטאת ואשם ובכור? כדאית בפרק בית החגיגה, הלכה יהוד, הרמב״ם שראינו קודם, שיוצאים בהם ידי חובת שלמי שמחה. מה הוא שואל את השאלה הזאת? למה בשלמי שמחה אתה יכול לצאת דרך כל מיני קורבנות אחרים, העשר בהמה? העשר בהמה זה העשירי. העשירי יהיה קודש, אתה מעביר את יש לך איזה צון, יש לך עדר, כל הסירי אתה לוקח, ואתה עולה, מעלה אותו ירושלים, ממילא אתה צריך לאכול אותו, לוקח אותו, אוכל אותו בשביל הסמי שמחה שיש בה, אבל בחגיגה אתה לא יכול. למה? אני אקרא לכם את, את התשובה שלו, ואנחנו ננסה להשתמש בה, ובעזרת השם, בהמשך, גם להעמיק אותה. והוא אומר ככה, ונראה לומר, דבשלמי שמחה, באינן שהאכילה תהיה משום שמחת החג, ולא משום גורם אחר. וכיוון שאכילת החגיגה היא מחמת מצוות אכילת הקורבן של היום, נמצא שאין באכילת בשר החגיגה משום מצוות שמחת יום טוב, אלא משום מצוות אכילת הקורבן, ומשום כך אינו יוצא בחגיגה משום שלמי שמחה. ולכן צריך להביא שלמי שמחה במיוחד נוסף לקורבן החגיגה. מה שאין כן בנדרים ונדבות שאין חיוב להביאם בו ביום, נמצא שכל עיקר הקורבן נעשה לשם שמחת יום טוב, כשום אחי שפיר יוצאים בהם מדי משום שלמי שמחה. אני אגיד את מה שאני מנסה להבין בדבריו, אבל אני לא אאריך בזה הרבה, כי אני רוצה עוד מעט להכניס את ההסבר שלו בתוך איזשהו מכלול יותר עמוק, שייתן גם להסבר שלו, אני חושב, משמעות אחרת. הוא אומר, אם אני אגיד את זה במילים שלי, שכבר קצת קשורות להמשך, אבל אני אגיד את זה במילים פשוטות כרגע, הוא אומר, שלמי שמחה, אתה צריך להיות שמח. התורה רוצה שתהיה שמח. אדם שאוכל בשר, פחות נכון להיום, עד שהעולם ישתנה ובעזרת השם לא יאכלו בשר, אבל בינתיים, נכון להיום, המציאות היא שכשאדם אוכל בשר הוא שמח. והתורה רוצה שיהיה שמח בחג, על ידי מה? על ידי אכילת בשר. לא אכפת לי איזה בשר. תביא את הבשר מפה, תביא מהחיוב הזה, תביא משם, תכלס, שורה תחתונה, אתה מבסוט? אתה נהנה? אתה שמח? בסדר. קורבן חגיגה, לא, לא ככה. זה קורבן נטו שהוא צריך לבוא בשביל הקורבן. וכיוון שהוא צריך לבוא בשביל הקורבן, אז אם אתה תתפוס טרמפ, ובעצם תביא קורבן שהוא לא בשביל זה, יש לך פה ממילא איזה נדר, יש לך פה ממילא מעשר במה, עכשיו אתה תופס אותו ושם אותו על זה, מה עשינו? אנחנו רוצים שתביא קורבן חגיגה נטו בשביל קורבן חגיגה. אם המטרה היא שמחה, אז וואלה, אתה שמח, מה אכפת לי איך תהיה שמח? העיקר שתביא בשר שאתה צריך לאכול אותו, לא אכפת לי למה, ותאכל אותו ותשמח. וזהו, סגרנו את העניין. אבל אם זה חגיגה, לא, זה קורבן שהוא נטו בשביל הקורבן. אז הוא צריך להיות מיועד בשביל הדבר הזה, ואסור הדברים האחרים. זה הגדרה, נקרא לזה, בסיסית. אפשר להישאר בהגדרה הזאת, אבל כמו בהרבה דברים, כשאתה מצליח למצוא את את העומק הפנימי שעומד מאחורי זה, אז זה נותן להסבר עצמו, זה נותן משמעות הרבה יותר גדולה. אז אני מסכם עד כאן, שלוש שאלות שאלנו. אחד, סדר המצוות, בגמרא ראייה קודמת, ברמב״ם חגיגה קודמת. שתיים, שאלנו על ההבדל בהגדרה ביניהם. הרמב״ם אומר, בראייה, הראייה קודמת לקורבן, הקורבן בא בעקבות הראייה, בחגיגה, הדבר הראשון שיש, הדבר המרכזי שיש, זה עצם הקורבן. והערה שלישית, מה שראינו עכשיו, בשלמי שמחה אפשר לצאת ידי חובה גם על ידי חובות אחרים שיש, בקורבן חגיגה אי אפשר. למה? שלמי שמחה אתה צריך להיות שמח, בקורבן חגיגה אתה צריך להביא קורבן. מכל הדברים האלה עולה בעצם בסוף שאלה אחת, שהיא נראה לי המטרידה ביותר, פחות הטרידה ביותר אותי בלימוד שלי, שבסוף אתה נוסע להבין, אז מה הסיפור שלך? קורבן חגיגה, מי אתה? מה הסיפור שלך? כאילו, יש לי עולה, אני עולה לרגל, מביא קורבן, אני מבין. אתה אומר לי להיות שמח, אני גם מבין. כי זה, זה, זה חג, צריך להיות שמח. יש סימר... אבל מה זה החגיגה? כאילו, יש כבר קורבן פה, יש כבר קורבן. עכשיו פה זה עוד איזה קורבן כזה ש... מה הוא? מי אתה קורבן חגיגה? זה בסוף השורש של כל הדברים. וזה אולי גם ייתן לנו הסבר לדברים. אז עד כאן, אם יש איזה משהו ככה שצריך להגדיר יותר, בהר, כן.
לב אני בדיוק, זאת אומרת, אם העיקר זה השמחה, אז מה הבעיה שמקום הבשר של החגיגה? כי אולי צריך דווקא... אם העיקר כאילו זה שמחה...
לא, הפוך, אם זה שלמי, אם זה לא, שלמי שמחה באמת אין בעיה להביא מקורבנות אחרים.
לא, אז למה לא גם הקורבן של חגיגה?
זהו, כי קורבן חגיגה הוא לא מוגדר קורבן שמחה. מטרה שלו היא לא שמחה.
וגם נדרים הוא לא מוגדר כקורבן שמחה.
כן, אבל הוא ממילא בעל חיים שאתה צריך להביא. כשאתה תאכל אותו, אתה תהיה שמח. אז שתיים במחיר, שתיים במבצעים כאלה, לא? שתיים ב... כן, אתה גם מצאתי ידי הנדר. גם הרווחתי שאני שמח עכשיו ברגל, בסדר, אז זה אומר...
בעצם כאילו בפער אחד אני יכול לצאת גם מהנדר
כן, וגם על ה... כן, בדיוק, אבל בחגיגה לא. למה? כי החגיגה הוא אומר לך, אני רוצה שתביא לי נטו קורבן בשביל החג. ואל... לא שאיתו יהיה כמו לא מערבים שמחה בשמחה כזה, אל תערב לי פה שום דבר אחר, תביא לי קורבן נטו שהוא על זה. בגלל זה זה מעורר את השאלה, מה זה הקורבן הזה שרוצים שהוא יהיה נטו? מה זה הנטו הזה? מה הוא?
למה זה אותו עניין כאילו גם בשמש שמחה?
בשמש שמחה, זה לא... בשמש שמחה אתה יכול לתפוס טרמפ כי ברור גם למה, כי יש מטרה מוגדרת להיות שמח. את המטרה הזאת אני יכול להשיג גם דרך זה. אבל בחגיגה יש איזו מטרה אחרת שאני רוצה להבין מהי. זה מה שאני אומר, זה מה שפה אני חושב שחסר. זה מה שכרגע עוד לא ברור. אז בחגיגה זה חבילות חבילות, בשמחה זה לא, כי בשמחה, כיוון שהמטרה מקדשת את האמצעים. כלומר, אם זאת המטרה, התורה אומרת לך, לא אכפת לי איך תשיג את המטרה הזאת, וזה לא, אין סתירה בין הדברים. זאת אומרת, אתה גם נדרת נדר והבאת אותו, גם הבאת את הסירי שלך מהבהמה, וגם אתה שמח, וזה לא מתנגש. כלומר, זה, ולכן, אתה יודע, כשיש הווה אמינא כזאת, אבל לכן מחדשים שלא, שזה בסדר. כן? כן.
בספר דבר שבמניין,
כן?
אני חושב שהעניין בחגיגה, שאי אפשר לסמוך בה, בגלל, כן, שורה שלישית, וכיוון שאכילת החגיגה היא מחמת מצוות אכילת הקורבן של היום, אתה שאם באכילת עושה החגיגה, משום מצוות שמחת יום.
כן. אז אני...
זה בשוק, זה כמו החגיגה, שיש להם מצווה לאכול את זה עכשיו.
אז... סוג השאלות האלה שלך, סליחה שאני... זה שאלות במקום, אבל זה מסוג הדברים שכאילו הם מסיתים כרגע, מבחינת המהלך של השיעור, הם לוקחים אותנו לפינה. אז אני חייב בדברים האלה, אני אומר, שים את זה רגע בצד, יש מה לאיים פה, אבל אני חושב שזה לוקח, לכן אני הולך להגיד את המהלך העיקרי, אם נצליח בסוף לחזור לזה פה, ואם לא, אז באחד על אחד בהמשך, זה בסדר. אז בסדר, עד כאן, ברור, אנחנו עוברים בעזרת השם, מנסות להבין את הדברים. אז כדי להבין באמת, כמו שככה קצת הגדרתי את זה בלשון קצת פיוטית, מי אתה קורבן חגיגה, אז אני רוצה ברשותכם להיעזר במשפט מאוד מעניין מהתוספתא, שיכול לתת לנו כיוון ככה לא חדש, אלא פשוט דברים שכתובים בחז"ל, אבל איזו ראייה חדשה על הדברים. תוספתא מקור 7, כתוב ככה, בית שמאי אומרים, מרובה מידת ראייה ממידת חגיגה, כולה לגבוה מה שאין כן בחגיגה. ובית הלל אומרים, מרובה מידת חגיגה ממידת ראייה. חגיגה נועלת לפני הדיבור, ולאחר הדיבור, מה שאין כן בראייה. המשפט הראשון הוא פשוט וברור לכולם, נראה לי שכל מי שרואה את המשנה, אני זוכר לפני שנים, יש לי איזו חוויה, סתם אני משתף אתכם עכשיו משהו שלא קשור, אבל ממש שנים הייתי, לא זוכר אם הייתי בתיכון או שהייתי בשיעור א' או ב' או משהו כזה, ונכנסתי לתחנה המרכזית בירושלים והיה לי כמה דקות. היה לי, עד האוטובוס היה לי כמה דקות, אני חושב שהייתי עם מדהים, ואמרתי, מה אני אעשה עכשיו כמה דקות? פתחתי איזה ספר שם, לא זוכר אפילו את השם של הספר, ומה שהוא נפל לי זה על המשנה הראשונה במסכת חגיגה, והוא הסביר את המחוקת שבית שמאי ובית הלל. בגלל הסיטואציה, אתם מכירים את זה, שפעמים אתה רואה משהו באיזה מקום כזה מיוחד, נחרט לך כל החיים, לא משנה כמה שנים, אתה זוכר את, את הסיטואציה, פתח את הספר, והוא הסביר את המחוקת שבית שמאי ובית הלל, שלגבי המחיר, כן, 100 כסף, 200, איזה קורבן הוא יותר חשוב. אז בית הלל אומרים, הקורבן של השלמים הוא יותר חשוב, ובית שמאי אומרים, הקורבן של העולה הוא יותר חשוב, כן, העולה הטריה זה עולה, והשלמי חגיגה זה שלמים, אז זה מתאים לבית שמאי ובית הלל, כי בית שמאי כדרכם הם הולכים יותר לגובה, יותר לרוחניות, השמיים נבראו תחילה, גם זה פה במסכת חגיגה בפרק שני, ובית הלל הארץ נבראה תחילה. אז אם הארץ נבראה תחילה והכל הולך יותר מהארץ, אז קורבן שלמים שהאדם גם אוכל ממנו, אז הוא הקורבן היקר יותר והקורבן כאילו המשמעותי יותר, ובית הלל, בית שמאי, עולת ראייה. אז זה מאוד פשוט שזה יהיה מאוד טבעי. אז היה לי חידוש שככה בחור צעיר ולא כמו היום שככה כבר הכל כתוב והכל זה, כל דבר היה ככה חידוש, וואו, בית שמאי, בית הלל, התלהבתי מהחידוש הזה לראות המחוקת שלהם. היום מן הסתם זה די פשוט לנו הדבר הזה. אבל התוספתא מוסיפה עוד משפט שהוא כבר לא ברור, שבית הלל אומרים למה החגיגה היא יותר כאילו משמעותית, מרובה מידת חגיגה ממידת ראייה, שלכן זה שתי כסף ולא מאה כסף, שהחגיגה נוהגת לפני הדיבור ולאחר הדיבור, והראייה לא. מה זה הדיבור? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני. אז החגיגה הייתה גם לפני הדיבור, והראייה היא רק אחרי הדיבור. עכשיו אתה ישר רואה, אתה רואה דבר כזה, אתה אומר לעצמך, רגע, מה? איפה זה היה לפני הדיבור? מה? איפה היה קורבן חגיגה לפני מעמד הר סיני? אומר רשי במקור 8, כשהגמרא מביאה את זה, שחגיגה ישנה לפני הדיבור, אותן שלמים שהקריבו הבכורות, אף על פי שלא ברגל הקריבום, חגיגה נקראו, שבהם נתקיים ויחוגו לי במדבר, שנאמר להם במצרים. וואו. אתה אומר, רגע, משה רבנו אומר לפרו, תן לי את עם ישראל להוציא אותם, ויחוגו לי, בשם השם כמובן, כן, הקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו, תגיד לפרו, ויחוגו לי במדבר. מה זה יחוגו? שיהיה חג. מה זה אומר שיהיה חג? אז אומר רש"י, מסביר את הגמרא, כן, לא, כמובן, אומר, כשהקריבו אותם בכורות, כן, שלפני שזה התחלף עם הלוויים, חטא העגל וכולי, הבכורות בעצם היו כמו הכהנים, והם הקריבו את השלמים, שכתוב פרשת משפטים, והקריבו זבחי שלמים לפני מעמד הר סיני, זה היה בבחינת קורבן חגיגה, כפשוטו. זאת אומרת, הוא אומר, ויחוגו לי במדבר, תחגגו, איך תחגגו? לחגוג זה לא לרקוד, דברים כאלה, אפשר גם, אבל לחגוג זה על ידי קורבן, על ידי זה שעושים מעשה של הבאת קורבן. אין בית מקדש, תשאלו, השאלה שכל אחד רואה את זה, שואל את עצמו, אומר, אבל מה הקשר? אין פה בית מקדש, אין פה משכן אפילו, אין פה כלום. יש פה פשוט, תחשבו, אר, איזה רחבה שם לפני האר, ובאים ושוחטים שלמים, וזה נקרא ויחוגו לי במדבר. אז נסה להבין מה הקשר בין זה לבין הקורבן חגיגה, שאחר כך כשניתן התורה, אז התורה תגיד תחוג לי שלוש פעמים, תחוג לי בשנה. אז פה הנקודה העיקרית, נגיד אותה ככה רגע בעל פה, ככה במילים שלנו, בלי מקורות ובלי שום דבר, ואחר כך בעזרת השם נחזור לעניין. החידוש שהתחדש ביציאת מצרים, וככה מסביר הרב קוק פה, מי שהספיק במקורות להגיע פה למקור הזה, אולי אני אקרא אותו, אבל גם אם לא, זה שעד יציאת מצרים עם ישראל עוד לא היה לו את הכוח לקדש את החולין. עוד לא היה לו את הכוח הזה של לקחת ממש דבר של חול ולהפוך אותו לקודש. בלשונו של הרב קוק, הוא אומר דבר מאוד מעניין, שעד יציאת מצרים, עם ישראל, החלק הטבעי שלו היה כמו של הגויים. ורק בחלק הרוחני שלו, הוא היה מיוחד בתור עם ישראל. זאת אומרת, כאילו, הגוף שלנו היה גוף רגיל, כמו של הגויים, אבל הנשמה שלנו, בגלל שאנחנו עם ישראל, הייתה לנו איזה כוח רוחני מיוחד. אבל אחרי קור הברזל של מצרים, וזה אגב פסקה מאוד מעניינת באורות ישראל, השנה גם נעשה שיעור על אורות ישראל, אז בפרק ח' נגיע לזה בעוד הרבה זמן, לא יודע אם תזכרו את זה, אם נזכור את זה אז, אבל זה דיון מאוד מעניין שכנראה היה לרב קוק עם איזה הוגה דעות אחד לגבי הנושא הזה, איך להסתכל על עם ישראל ביחס לגויים. על כל פנים, לא נכנס עכשיו לכל העניין, שורה תחתונה, אומר הרב קוק, עושה בעצם סוג של, לא של פשרה, אלא הוא אומר ככה, נראה לי לומר, שעד יציאת מצרים, באמת החלק של הגוף של עם ישראל היה כמו של הגויים. והחלק הרוחני היה, אחרי יציאת מצרים, אחרי קור הברזל של מצרים, אז מכף רגל ועד ראש, עם ישראל, גם הגוף שלו הוא גוף קדוש. כלומר, הוא מסוגל, מאחרי יציאת מצרים, כבר אפילו עוד קצת לפני שניתנה תורה, הוא מסוגל לקדש את החול. את החיים הטבעיים שלו. איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? ויחוגו לי במדבר. קחו קורבן, זה לא במקרה קורבן שהוא שלמים, קחו קורבן, תקריבו אותו, אצל הגויים כשעושים כזה דבר, אז יש סתם חינגה של על האש, באים, שוחטים, שורתים ונהנים ואוכלים ועם ישראל ברגע שהוא עומד עכשיו לפני יציאת מצרים אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו תקשיב עכשיו אחרי שעברנו את הזיכוך הזה אנחנו עכשיו עם ישראל הוא עם אחר הוא מסוגל לצאת לבוא להגיע למדבר לשחוט קורבן והקורבן הזה יהיה האכילה שלו תהיה אחרת לגמרי ממה שאנשים אחרים רגילים בעולם אוכלים קורבן של אוכלים בשר של בהמה זה יהיה קורבן חגיגה זה יהיה ויחוגו לי במדבר תגידו אין בית מקדש בסדר נכון אין בית מקדש אבל יש פה זמן מאוד מיוחד עומדים לפני מעמד הר סיני זה לא סתם אתם יודעים שכתוב בסידורי תפילה, כתוב שכל יום לפני שמה ישראל, אנחנו אומרים ככה, כי אל פועל ישעות עתה, ובאנו ואחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. במילים האלה, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה, צריך להתכוון על החוויה שהייתה כשעמדנו לפני הר סיני, לפני שקיבלנו תורה. ככה אנחנו גם אומרים בהגדה של פסח, הרי אומרים דיינו, אומרים אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? בלי תורה דיינו? כן, יש פה איזה מדרגה, עצם העמידה, ההכנה, הציפייה לקראת, המעמד הזה, ביום הזה באו למדבר סיני, התחיל שם איזשהו תהליך משמעותי של הזדקחות והכנה לזה, כן, זה כבר ברמות, אז שם במקום הזה הקרבנו קורבן, הקורבן הזה בעצם זה יריית הפתיחה של קורבן החגיגה, שאחר כך כשתינתן התורה, אז קורבן החגיגה הוא אגב, מחילה שאני מאיר עכשיו, הדלת הזאת לא פתוחה, ינון? מה שאמור להיות חברים, בגלל שזה קורונה, זה קודם להכל, אז תזכרו, שיעור ב' בכל השיעורים, אתם נכנסים מפה, הוא פתוח. אז בסדר? נהיה מסודרים, ד' ד' נכנסים מפה, ב' נכנסים ויוצאים מפה, מההתחלה נתחיל ישר להקפיד על זה, מחילה, רק סוגריים, אני ממשיך, אם צריך לשים שם משהו, נשים שם משהו. אז אני חוזר. זאת יריית הפתיחה למה? עכשיו שימו לב טוב, למה שאחר כך אחר כך מזה ייווצר קורבן החגיגה שאנחנו נביא לבית המקדש בעלייה לרגל, וממילא זה יסביר לנו את האופי של הקורבן הזה. האופי של הקורבן הזה הוא באמת לא בשביל לשמוח ולא בגלל שעולים לרגל, אלא כל מה שיש בו זה מה? זה היכולת לקדש את החול בקורבן. כלומר, לבוא, לאכול קורבן, לאכול בשר, ולאכול אותו לשם אכילת הבשר, וזה יהיה דבר שהוא מצווה, והוא, עכשיו תגידו, אז בואו נעשה את זה סתם באיזה יום באמצע השבוע. אז לא, אז ברור שעכשיו כשיש בית מקדש, אז הזמן שבו זה מתאים לעשות, הזמן שבו יש יכולת רוחנית לעשות את זה, לא כל יום אנחנו כמו במעמד הר סיני לפני, עומדים לפני קבלת התורה וממש ככה, צריך פה איזה הכנה רוחנית. מתי יש את ההכנה הרוחנית הזאת? כמובן בבית המקדש, במציאות הזאת שאדם נמצא בבית המקדש, שמה באמת הוא יכול, שמה הוא צריך ויכול, והתורה מצווה לה ואומרת שאתה בא לפה תביא קורבן, והמהות של הקורבן הזה היא לא בשביל לשמוח, והיא לא קשורה ישירות רק בזה שעכשיו בגלל שעלית על הרגל, אז תוך כדי הבאה לרגל, על הדרך גם תביא קורבן שאתה עולה לרגל, אלא פשוט הפוך, תביא קורבן. מה שאני רוצה זה שתביא קורבן. הזמן הוא בזמן של העלייה לרגל, כי זה הזמן הכי מתאים עכשיו באמת לבטא את הקרבה הזאת להשם ואת היכולת הזאת לקדש את החולין, זה הזמן הכי מתאים. אגב, הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא מגדיר את מצוות בניית המקדש, מבאתי את המקור הזה או לא? כן, תראו במקור 10, מצוות עשה, לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו 3 פעמים בשנה. זאת אומרת, כשהרמב״ם מגדיר מה זה בית המקדש, אז בית המקדש זה מקום בית להשם, מוכן להקריב בו הקורבנות, איזה? בעצם מספר אחד שהרמב״ם כאילו בוחר להביא, יש הרבה קורבנות לכאורה, הרמב״ם בוחר להביא כדבר ראשון, כדבר מרכזי, את החגיגות שמביאים 3 פעמים בשנה. אז אם אכן נכונים הדברים, אז אני אעשה כבר ככה, אני אמשיך ברצף הזה, ואז ככה נעכל את הדברים, אם יש שאלות או משהו, אבל אני אמשיך כבר ברצף. אז אני חוזר עכשיו רגע אחורה לשאלות ששאלנו מההתחלה. שאלה הראשונה הייתה, למה הרמב״ם שינה את הסדר? הרמב״ם בספר המצוות, הרמב״ם התחיל עם החגיגה. ואגב, המסכת גם נקראת מסכת חגיגה. מסכת נקראת מסכת חגיגה, לא מסכת, לא היה יותר מתאים שהמסכת תקרא מסכת ראייה? הרי כשאתה שואל מישהו, מה אתם לומדים? חגיגה. מה הנושא המרכזי? נגיד היום זה בסך הכל אנחנו לומדים יומיים, אבל אם ישאלו אותך בעוד שבוע, שבועיים, אז מה הנושא המרכזי שכל אחד יגיד? מה הנושא המרכזי? עלייה לרגל, לא? כאילו, זה מה שהולכים, לפחות בפרק ראשון, הולכים לעסוק לכאורה בנושא של עלייה לרגל. פרק שני, יהיה בבקיאות, נפגוש שם כל מיני דברים מעניינים, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, וכל מיני דברים כאלה, אבל פרק ראשון, עלייה לרגל, אז לכאורה שהמסכת תיקרא מסכת ראייה. הרי לעלות לרגל זה להיראות. אז לא, המסכת נקראת מסכת חגיגה. וגם ההלכות ברמב״ם נקראות הלכות חגיגה, לא הלכות ראייה. בעצם, אולי אם זה היינו צריכים, את השאלה הזאת היינו צריכים לפתוח. אני אומר אותה בסוף, היינו צריכים לפתוח עם השאלה הזאת. רגע, איך קוראים למסכת בכלל? ואז אתה מבין, מתוך שאתה רואה גם את הדברים ברמב״ם, הרמב״ם משנה את הסדר של הברייתא, ויש לו זה גם מקור בספרי, שזה הסדר שמה, חגיגה, ראייה ושמחה. זאת אומרת, חגיגה מקום ראשון. למה חגיגה מקום ראשון? כי באמת מבחינה מסוימת, מבחינת החידוש של המציאות במקדש, שהמציאות במקדש היא מציאות כזאת גדולה ועליונה, שאתה יכול לבוא לשם, להביא קורבן, להביא בהמה, הרבה קילו בשר, לשחוט ולאכול, וגם הבן אדם מישראל מקבל חלק משמעותי, והכהן מקבל, והמזבח, וכולם אוכלים ולא שמחים. הנקודה פה עכשיו זה לא לשמוח, הנקודה זה לעבוד את השם לעבוד את השם דרך הקורבן. דרך זה, דרך החיי החולין, הם יכולים להיות עבודת השם כמו שהם. לא צריך את ה... לא צריך, אין מטרה נוספת לדבר הזה, אין פה משהו נלווה. הדברים האחרים יש משהו נלווה. אני עולה להיראות על פני השם, כשאני עולה להיראות אני אביא יחד עם זה קורבן, וזה קורבן עולה. זה קורבן עולה. אומרים בית הלל שלמי חגיגה יותר חשובים מעולת ראייה. זה שתי מאי כסף, לא מאה כסף. למה זה יותר חשוב? כי פה זה, פה אנחנו מראים את היכולת שלנו לקדש את החולין, וזה התחיל לפני הדיבור. זה התחיל מיציאת מצרים, התחיל הכוח הזה עוד לפני שהיה בית מגדל. כבר לפני שהיה הדברים האלה, כבר התחלנו לראות את הכוח הזה שיש בעם ישראל. עלייה לרגל התחדשה רק אחר כך. יש בית מקדש, יש ירושלים, אוקיי, עכשיו יש מצווה לעלות, להיראות, אבל לקדש את החולין, את היכולת הזאת, כבר קיבלנו אותה לפני כן. לכן, הרמב״ם, כשהוא מגיע לספר המצוות, כשהוא מגיע ליד החזקה, אז מה עושים ביד החזקה? איך מסודרים הדברים בפועל מבחינה כרונולוגית? מה קודם? איזה קורבן קודם? תכלס. מה? ראייה קודם. מה? לא, יד החזקה זה מסודר לפי מה שקורה פיזית בחיים. אתה עולה לרגל. מה? לא, בפועל היסודות שזה קרו, אבל אתה בתור אדם שעולה לרגל. זהו עכשיו את היסודות עכשיו, את הדברים, את המקור, את השורש. אתה בתור אדם שעולה לרגל. מה הקורבן הראשון שאתה מבין? עולת ראייה. אתה עולה ומיד צריך להביא את זה ביום הראשון. חגיגה היא שלב הבא. כלומר, בפועל, ויש לה סיפור גם שתשלומים וכדומה, בפועל החגיגה היא מספר שתיים. אבל מבחינת ה... נקרא לזה, מבחינת ה... לא רוצה להגיד חשיבות, כי מה, אני יכול לדרג את זה כאילו, אבל כן, יש איזו בחינה מסוימת של החידוש, שיש קורבן חגיגה, שאלנו מי אתה קורבן חגיגה, אז דווקא מזה שהוא כאילו משהו כזה לא ברור. שלמי שמחה זה בשביל להיות שמח, אז בסדר, להיות שמח, אז תביא שלמים, אוכלים בשר, שמחים, ולכן כמו שאמרנו קודם, כמו שאמר הדבר שבמניין, אם אתה שמח, מה אכפת לי שתביא את המעשר בהמה יחד איתך וזה, ותהיה שמח, בעיקר אתה שמח. עולת ראייה, אומרים, אתה עולה לרגל, אתה רואה את פני השם, אז תביא עולה שכולה עולה גבוה, אתה עכשיו עולה למעלה, עולה לרגל. בא קורבן חגיגה ואומר, יש פה קורבן, אני לא יודע, זה שם טוב, אני קורא לזה נטו. קורבן נטו, זאת אומרת שכל המהות שלו היא בעצמיותו, היא בעצם הפעולה הזאת של הבאת קורבן והיכולת, אני קורא לזה, נקרא לזה לקדש את החולין, וכמובן המקום לעשות את זה, זה בית המקדש. אז אם כן, הסדר של הרמב״ם ברור, הדבר שבמניין כבר דיברנו עליו קודם, אבל עכשיו הוא יותר ברור, ששלמי שמחה אפשר להשתמש גם בדברים אחרים, אבל קורבן חגיגה צריך לבוא נטו בשביל זה. זה לא יכול לקחת עכשיו איזה נדר, ולקחת מעשר בהמה, ולהגיד יאללה בוא נביא את זה כחגיגה. לא, אני רוצה שתיקח קורבן, שכל כולו סתם בהמה, חולין, אין עליה שם של נדר, והיא כבר לא מקודשת למעשר, והיא לא חטאות והשמות של הכהנים, שום דבר. תביא קורבן, תביא בהמה כמו שהיא, תביא אותה, בשביל ויחוגו לי במדבר, יחוגו לי במקדש. מה הייתה השאלה? השאלה השנייה היא פשוטה, כן? השאלה השנייה ראינו ברמב״ם, הרמב״ם מגדיר בפרק א' הלכה א', הרמב״ם אומר, בהגדרות הוא אומר, עולת ראייה, איך היא? כשיעלה ויביא עמו קורבן. זה ברור, כן? קודם כל אתה, יש לך חובה לעלות, כשיש לך חובה לעלות, תביא איתך קורבן. אבל איך הוא אומר בשלמים, איך הוא, בחגיגה איך הוא אומר? הוא אומר, עניין החגיגה מה הוא? שיביא קורבן שלמים. זה, אין מטרה אחרת. זה לא בשביל, זה לא בעקבות משהו, זה לא בשביל משהו כמו הדברים האחרים. זה נטו הקורבן עצמו. אז לכאורה לשונות הרמב״ם הם ברורים, ו... טוב, עד כאן המקום יש איזה... כי אמרתי, החגיגה, וזה עיקרון ברמב״ם, תדע לך בכלל, בהמון המון מקומות, יכול להראות לך רשימה של המון מקומות, אתה תראה הבדל בין ספר המצוות ליד החזקה. יד החזקה זה ספר של המציאות, ספר רציונלי של החיים. לכן תמיד זה הולך שם לפי הסדר של הדברים, כמו שהם קורים באופן כרונולוגי במציאות. ובאופן כרונולוגי, אדם קודם כל עולה לרגל ומביא עולת ראייה בשביל החגיגה. זה מיד, זה ביום הראשון, זה הכרחי. וחגיגה היא מבחינת הסדר, היא נקרא לזה מספר 2. אבל יש סדר טכני איך הדברים קורים, ויש סדר ראשון, לא רוצה להגיד חשיבות, כי זה לא שזה, תגיד עכשיו העולת ראייה היא לא חשובה, זה לא שהיא חשובה, יהיה, נדבר עליה בנפרד, מה זה לעלות לרגל, זה מצוין. אנחנו מדברים כרגע על חגיגה, ולהבין את ההקדמה של הדברים ברמב"ם, ואולי גם מתוך זה את השם של המסכת, את השם של ההלכות ברמב"ם, שזה באמת, זה באמת כזה מטריד, כי אתה, נראה לך שהראייה היא העיקר, ובכל זאת, למה חגיגה לעשות ממנה כאילו את הסיפור? אלא שהחגיגה היא באמת, ויחוגו לי במדבר, המדבר הזה עובר למקדש, ועכשיו אנחנו חוגגים לפני השם על ידי הבאת בהמה, ולא שמחה בבהמה הזאת, אלא כמו שאמרנו, עצם הבאתה ואכילת הבשר שלה לפני השם, כעבודת השם, זה עבודת השם נטו. אני נזכר עכשיו, דקה, במסכת שלנו, אולי לא במקרה, כמו הדברים של רב צדוק, שאומר שהדברים הם לא מקריים, במסכת שלנו יש ממרה אגדית שמאוד מפורסמת, מביאים אותה הרבה, לגבי ההבדל בין הצדיק אשר עבדו לאשר לא עבדו. מי שתראו במקורות, במקור 11. זה אצלנו בדף ת' עמוד ב'. אמר לבר הלל, מה דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע? בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. היינו צדיק, היינו עובד אלוהים. היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. אמר לי, עבדו ולא עבדו, תרוויו צדיקי גמורי. ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. אינו דומה, מה ההבדל בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? שניהם צדיקים. זה עשה 100 פעמים, זה 101. מה? זה ההבדל? אומר, כן. אז זאת, הפעם 101 הזאת, זה עושה את כל ההבדל. הוא עוד שואל אותו, אמר לי, מה, משום חד זימנה קרי ללא עבדו? אמר לי, אין, צא ולמד משוק של חמרים. 10 פר זה בזוזה, 11 פר זה בתרי זוזה. גם בשוק לפעמים שקל אחד, לפעמים עושה את כל ההבדל. אבל מה מבחינה רוחנית? מבחינה רוחנית מסבירים המפרשים, מפרשי האגדה, שמפרשים את הממרה הזאת, מסבירים שעד 100 פעמים, כשאתה לומד, אתה לומד בשביל עצמך. לצורך העניין, 100 זה כמובן יכול להיות מספר מוגזם, כמו בהרבה דברים. אבל כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא נגיד לומד פעם אחת, הוא מבין זה. פעם שנייה, פתאום הוא מבין יותר. הוא חוזר פעם שלישי, פתאום הוא מבין עוד יותר. פעם רביעית, בסוף אתה מגיע לאיזה מספר, שמה? זהו, כבר לא מתחדש לך כלום. אתה כבר יודע את זה בעל פה, אתה... זהו, אין, אתה שורק את זה, אתה... העירו אותך באמצע הלילה, אתה. אז למה אתה לומד עוד פעם? אשר עבדו. כלומר, אתה עובד את עצמך או עובד את השם. עד 100 פעמים, הלוואי שנזכיר להגיע לא ל-100 אלא ל-3 פעמים, אבל כל הפעמים הראשונות אתה עובד את עצמך. זאת אומרת, אתה פשוט רוצה להבין יותר טוב. אתה רוצה לזכור, אתה רוצה להבין. יש איזשהו שלב שזהו, אתה עכשיו עובר עוד פעם נטו בשביל עבודת השם. יש מצווה ללמוד תורה, ואני לומד את זה שוב פעם 101, עכשיו אני עושה את זה נטו בשביל עבודת השם. אולי אפשר לומר שזה נמצא פה במסכת חגיגה, כי קורבן החגיגה יש בו גם בחינה כזאת, בהתאם למה שאמרנו קודם. הוא לא תוצאה של העלייה לרגל, ישירות. הוא לא מוביל לשמחה. הוא עבודת השם. נטו עבודת השם. ואולי בגלל זה הממרה הזאת, לא יודע. אולי גם יפה, אז יכול להיות שזה יכול להיות קשור לעניין הזה, שיש איזה משהו בבהמה שכאילו לא אשכנזי כזה עופות אוכל, משהו כזה שבאמת כמו שצריך, בשר, ועם כל הבשר וכל העוצמה החומרית שיש לכאורה בבשר, אנחנו מצליחים לעשות את זה מבחינה רוחנית.
ששוטנשטיין מפרש שגבר היא זה מישהו שהגר צדק.
יפה, שער כוח.
את השאלות האלה.
כן. יפה. עוד משהו, חברים? בסדר, תראו כבר לבד את מקור 9 שם באורות ישראל, שם הרב קוק עושה את החקירה הזאת, האם עם ישראל הוא מכף רגל עד ראש זה יצירה חדשה יהודית ישראלית, או ש עד החלק הרוחני זה כמו גוי, ומשם ומעלה זה ישראל. ושם הוא עושה את החילוק שאמרנו שעד יציאת מצרים אנחנו היינו, החלק הגופני שלנו היה אותו הדבר, לא יכולנו לקדש אותו. מאחרי יציאת מצרים אנחנו כבר, כל הגוף שלנו הוא כולו ישראל, וזה כבר משהו אחר לגמרי, וזה, את זה חיברנו לזה ש... ויחוג גולי במדבר מבטא את הנקודה הזו. טוב, בעזרת השם, יישר כוח, ברוכים תהיו. רגע, צריך פה לחבות משהו?